אנחנו בפסוק כ', ומה הארץ השמנה היא עם רזה, היש בעץ עם עין, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים, ימי ביקורי הנביאים. אומר רש"י, מה זה היש בעץ? פשיטה שיש שם עץ. אלא אומר, הכוונה היא, אם יש בהם אדם כשר, שיגן עליהם בזכותו. כן, אומרים שהאדם הכשר הזה, אומרים שזה היה איוב, כן, שהיה. אבל הכוונה היא כזאת, יש אנשים שבזכותם, הם האנשים בודדים אומנם, אבל הם מגינים על כל האומה, על כל הארץ. אז משה רבנו אומר, תראו, אם יש שם איזה צדיק אחד בארץ הזאת, בארץ נען, שהוא מגן עליהם, שבזכותו, בזכות הצדיקות שלו, הוא מגנת על כולם עליו. האמת שבכל דור ודור יש דבר כתופעה כזאת, של למד וב צדיקים נסתרים, שזכותם, בזכותם, הם מגינים על הדור, מפללים על הדור, עושים לימוד תורה, כל מה שהם פועלים, זה מזכה את הרבים. זה כמו כהן גדול בקודש הקודשים, שהוא מזכה את כל עם ישראל. הדבר הכוונה, אם יש שם בעץ, אם בעין, יש שם אדם כזה שהוא מגן על כל דור, כמו הרב קוק זצ"ל. הוא היה אדם יחיד, אבל בעבודתו, במעשיו, בתפילותיו, הוא זיכה את כל עם ישראל. זה מה שמשה רבנו מבקש מהם. מה זה ביקורי הנביא?
אבל הרב, אם היה שם מישהו שיכול, אם היה שם עץ, אם היה שם אדם שכן מגיד, למה זה
לא? אז אם היה עץ, אז יכול להיות שיהיה להם, הוא שלח אותם משימת ריגול. משימת ריגול, בין השאר הוא אומר, תראו משם צדיק שמגן. אם הוא מגן, צריך להתחשב בזה בעובדה הזאת. אנשי המודיעין מביאים נתונים בסך. הם לא קובעים דבר, הם באים נתונים. אז הם צריכים להגיד, אם יש באותו, בין אנשי כנען, אנשים שבזכותם יהיה קשה לכבוש את הארץ. זה מה שהוא אומר.
אבל מה, לא
שומע,
יהיה קשה.
אנשים צדיקים שבזכותם הם מגינים על אנשים בארץ ישראל, בארץ כנען.
הם ייתנו להם לחיות?
למה עשינו? רק הוא רוצה לדעת אם יש כאלה.
אבל אם יש מישהו שהוא עץ, הוא נחשב צדיק, אז עם אלה אנחנו ניתנו להם לחיות. היינו חושבים, יכול להיות.
זה גם יכול להיות. מה שמעניין משה, האם יש שם צדיק בארץ? כמו שאומרים, יש צדיק אחד בסדום. שהוא מגן על סדום. למרות שהוא אחד, אבל הוא מגן על כולם.
כנראה לא היה, לא?
נראה שלא, עובדה שישוע בן נון כבש את הארץ. אמנם הוא לא כבש את כל הארץ, הוא לא כבש את הארץ. מה זה ביקורי הנביאים? ימים שהנביאים מתבשרים בביקור. כמו היום, תשימו לב שתמיד קוראים פרשת מרגלים, אז היום אמנם בגלל החממות וכל זה, יש הנביאים מוקדמים. אבל בדרך כלל, קריאת הפרשה שלנו, מופיעים הענבים הראשונים בשוק, ביקורי הענבים.
כן. פרשת
שבוע, כן. לא, רוצים לראות מה זה פרי. מה התוצר של הארץ הזאת? מה הפירות של הארץ הזאת? ואכן הם הביאו את פירות ארץ ישראל, הביאו. אבל הפרשנות שלהם הייתה הפוך על הפוך. תראו איזה ענבים גדולים. 8 איש היו צריכים לעשות את האשכול הזה. הכל שם משונה. כאילו, פעם אתה בא בדבר טוב, והופכים הפוך על הפוך. כן. יש משפחות ברוכת ילדים, אומרים, וואו, תראה מה הארץ הזאת עושה. כל כך הרבה ילדים, מסכנים, אין להם איפה לגור, אין להם אוכל, הכל הפוך. זה המרגלים, הם הביאו כל דבר, היה רימון כזה, כל ענב היה כזה. תראו איזה ארץ משונה, איזה פירות הם עושים? זה ממש יעללו את הפירות, במקום זה הפכו את זה כאילו דבר משונה. טוב, אנחנו כאן. פסחים פרק ת' פרק ת' משנה ז' המפריש נקבה לפסחו או זכר בין שתי שנים יראה עד שיסתאב וימחר ויפלו דמיו לנדבה. צריך להבין, כתוב מפורש בפסוק שא תמים זכר בין שנה יהיה לכם לגבי קורבן פסח. עכשיו האדם הביא, במקום זה הביא כבשה, במקום כסה הביא כבשה, אותו דבר, ומישהו בן שנתיים, לא משנה. עכשיו מה יעשו עם הקורבן הזה? המפריש נקבה לפסחו זכר בין שני שנים שאינם ראויים לקורבן פסח, יראה עד שיסתאב. מה זה יסתאב? ייפול במום. כן, תנו לו לראות בשדות עד שיהיה לו מום, ועם אחר, ומכור אותו, עד מותר למכור אותו, ויפלו דמיו לנדבה. מה זה נדבה? היו מנזבים את זה למקדש, לבדק הבית וכו'. נותנים דמיו לטבעת במקדש, ולמעות שבה מביאים בית דין עולות נדבה, עולות נדבה, כן. ויביא בדמיו שלמים, ועל הרמב"ם פוסק שיראה שיפול במום, ועם אחר ויביא בדמיו פסי פסח, ואם לא נפל במום, עד שיקריב פסחו, יביא בדמיו שלמים. המפריס פסחו ומת. מת הכוונה היא לא הקורבן, אלא מת הבעלים. אדם מפריש קורבן, הוא מת. בדיוק בזמן שהוא יקריב קורבן. יפריש את הקורבן, לא יקריב עדיין, אלא רק יפריש אותו. ולא היו עליהם מינויים אחרים, ונמצא הפסח עומד בלי בעלים. לא יביאנו בנו אחריו לשם פסח. הבן אומר, טוב, אבא שלי מת, אז אני אקח את הקורבן הזה במקומי. הוא אומר, לא. הועיל והוא לא נמנע עליו עם אביו, כשאביו היה בחיים, הוא לא נמנע עליו, לכן לא. אלא לשם, כן, שלמים, אלא זה יהפך אותו קורבן שאין עליו בעלים, יהפך שלמים. שדינו כמותר הפסח שקרב לשלמים. ברם, אם בנו נמנע עליו עם אביו, יביאנו לשם פסח. אם לפני שאביו מת, הוא נמנע לקריב את הקורבן, יביא אותו. ומה דברים אמורים כשמת אביו ב-14 אחר חצות היום, שנמצא את חובת הפסח חלה עליו לפני האנינות של אותו בן שאבא שלו מת. אבל אם מת קודם חצות היום, הועיל וחלה עליו הנינות קודם הפסח, הרי זה נדחה לפסח שני, אותו בן יביא קורבן בפסח שני.
הרב, מה זה שלמים?
שלמים זה קורבן, שנקרא שלמים. יש קורבן חטאת, יש קורבן עולה, יש קורבן שלמים. זה בא בדרך כלל תודה, דברים כאלה. חטאת, בעיה על חטאים.
מה זה
הנינות? הנינות שאדם מת, אז קובע המשפחה שלו באותו יום שהוא מת, הם נפחים הם עונן, והם לא, לא חייבים במצווה,
עצור להם חייבים לקבור.
לא, זה לא נוגע לקבורה, אבל זה נוגע לאותו יום הם פטורים מהמצווה, אז גם בקורבן פסח. כן, אנחנו בקוף נון בית, נכון? ישראל ואומות העולם. כן. לא, קוף נון ג' כבר. זה מאמר מאוד ארוך שמתייחס לנצרות ולאסלאם. מישהו שאל אותי השבוע, למה הרב קוק יוצא כל כך נגד הנצרות ולא נגד האסלאם כל כך. אמרתי, זה לא נכון. גם נגד האסלאם, כי לא קראת את כל... כן, בוא נראה את זה בתוך. כל דעה כוזבת ומערסת העולם נובעת על פי רוב ממקור החפץ להתעלות בלא גבול, בלא הכנות הנאותות. שזה גורם לנפילה והשתברות. הוא אומר, אדם רוצה לעלות בסולם, רוצה לעלות בהדרגה. אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אתה צריך לתקן את המידות, לתקן את המעשים, לעסוק בתורה, להיות בן אדם טוב, כל הדברים האלה. אבל אם אתה רוצה להגיע למרומים, למדרגה גבוהה, כמו שהוא אומר כאן, רוצה להתעלות, כן? ולא גבול, אבל אין לך את הכלים, את המידות, את המעשים הטובים, זה גורם לשבר גדול, משבר גדול. היום הוא באופן עקרוני, גם היום, יש כאלה שעוסקים בקבלה, במיסטיקה, וכל מיני דברים כאלה, אבל הם, אין להם את המידות הטובות, ואין להם את התורה, ואין להם את המצוות, ואין להם את כל זה. זה בסופו של דבר גורם לשבר גדול, שבר רוחני, שבר נפשי וכו'. צריך להיזהר מהדבר. זה אומר בעיקרון. עבודה זרה חפצה להתקרב אל האלוהים בחושים. מה זה עבודה זרה? אלה אלוהיך ישראל. רוצים לראות את אלוהים. יאללה, תראה אותו. איפה הוא? פה, שם, איפה? אה, זהו. טוב, בסדר. אבל השאיפה היא לראות את אלוהים. זאת אומרת, להתקרב למקור הכל. אבל אין להם את הכלים, אז הם מחפשים אלטרנטיבות, משהו חלופה. והחלופה צריכה להיות דבר מוחשי. דבר שרואים אותו ממש. זה נקרא עבודה זרה. וירדה לשפלותה עבודה זרה, כי רצתה לעלות למקום שאי אפשר לעלות. הרי לא רואים את אלוקים. אז מה הם חפשים? לראות אותו. ולא קנתה הכנות הדרושות, שאין דרכי הדעה והרגשה המחשה את האדם להיות מבקר באחל השם. אתה רוצה לבקר באחל השם? תעבוד. תעבוד, הרבה עבודה, ללמוד תורה, לקיים מצוות, תקן מידות. יש עבודה עצה. אז אולי, 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 תבקר בעיקר השם. הנטייה מקו המקורי, ממקורם של ישראל, יש לה תמיד מעין עבודה זרה. זאת אומרת, מי שהולך נגד ישראל, כמו הנוצרים והמוסלמים, תמיד אומר, זהו, אמרנו, ברגע שאתה נגד עם ישראל, כבר אתה גולש לעבודה זרה. דהיינו, חפץ ופועל לצייר את האלוהות בהכרה מוחלטת חיובית. אנחנו בדיוק הפוך, אנחנו אומרים, אין כאלוקינו. והם רוצים, זה אומרים על אותו האיש, אומרים, זה האלוהים שלנו. רק גילוי האלוקות של ידי מידת הענווה הגדולה של משה רבנו, עליו השם למד לו, כי לא יראיני האדם וחי, והם רוצים כן לראות אותו אלוהים, כן. לא תוכל לראות את פניי נאמר. זאת היא תכלית ההתעלות של הצורך האנושי אל דעת האלוקים שידע את חלק הידיעה מצד אחד, מה כן לדעת, ומה שאי אפשר לראות במילואה, כמו, כן, להבדיל בין סאטים לגליה, במה שאפשר לראות ולגלות במה שאי אפשר לגלות. שעל ידי כן תהיה תמיד ההתעלות שבה על ידי החלקים המתגלים בהכשרת האדם, הכוח הדוחף את התרבות היותר נשגבה. זה מבוא לנצרות ולאסלאם. עכשיו, איך הנצרות רצתה להמחיש את האלוקות? הנצרות חשבה שהיא יודעת את האלוהים. היא מדדה את הבלתי נמדד באמת המוסר האנושי. על פי אותה המידה שהייתה יכולה להסתער בימי התגלותה. ומהדמיון שיש לידיעה במה שאין לה, ולכל נצר כל מושג, והרגשה במה שאי אפשר להרגיש, התקרבה בטבעה לעליות, ונסתפכה במושגים עליליים כל כך, עד שלא תוכל להתנקות מהם כי אם על ידי שבעון גמור בעצמותה, שיגרום ביטול לצורתה והשבת חלקיה הטובים למקור שמשם לוקחו, שהוא אוצר התורה ואור ישראל. הרי מה זה הנצרות? הם טוענים עמדת האהבה, הם טוענים חסד, חמלה, כל הדברים האלה. הם מקישים מבין אדם לאלוהים. אומרים, כמו שאדם יש לו אהבה, חסד, חמלה, כן? ככה גם אלוהים, וזה גילוי האלוקות. גילוי האלוקות, זהו. ואז אמרו, מי הדוגמה, מי אותו האיש, וכל אלה שנועים אחריו, הם הבאים הנזירים, וכל הכומרים, וכל הדברים האלה. הם לוקחים ומקשימים את האלוקות לפי דעתם, שזה העניין האלוקי. עד שהגיעו למצב נורא והיום, שלוקחים בן אדם, זה האלוהים בעצמו. מה שכן, כן, מה שהיא הנצרות ביחס אל החסד והמוסר, שהם אמרו, זה האלוהים, כן, שהיא חשבה שהיא מבינה בהם את האלוקות ומרגישתה, כן, היא המוסלמיניות. מוסלמיניות זה האסלאם, כן. מוסלמיניות ביחס אל החוכמה והגבורה. הם לא דיברו על החסד, הם אמרו, או, החוכמה והגבורה, זה מאפיין את האלוקות. שהיא חושבת שהכירה בהם את העצמיות של האלוקות, ועל זה בנתה את יסודה. אמנם חוכמה וגבורה מחזיקים את מעמד, את המעמד בלב בצורה יותר מצד חסד ואהבה, המרקחים אותו ומביאים נטיית פנים לכל צד. על כן תוכל המוסלמניות להחזיק יותר מעמד ברחוק מהאליליות. לכן אצלהם אין שום צורה, אין להם צורה, צלים, תמונות, דברים כאלה. ולא תישא פנים להרגשת הלב, כי היא יותר שכל, של ידי שיתוף של ציורים וסמלים ודעות חלושות, תוכל למצוא את הארוך שהיא חפצה. אבל בכל זאת, בכל זה לא תוכל להחזיק מעמד קבוע, ואין בינה לבין העליות חיץ הגיוני. כי האלוהות המובנת והניכרת, על ידי מידה נבראת, כחוכמה וגבורה, בכל מיני מעלות כאלה, מה שהפה והלב של האדם המוגבל יכול לדבר ולחשוב, היא בעצמה תכונה של אליות. מפני שקרותה בהיעדר מציאותה. ולעולם תנוצח מן הכפירה השוללת, שצדקה ממנה שנעריך את שתיהם את מושג האמיתי של האלוהות. הכפירה באה אומרת, מה פתאום? מה הם הכופרים? אין אלוהים. הם אומרים יש, אבל מה זה? זהו. המוסלמים אומרים זה החוכמה וזה הגבורה, והמוסלמים אומרים חסד ואהבה. והכפירה אומרת לא, בכלל לא. מי צודק מכל השלושת הדעות? למה? כי באמת לא רואים את אלוקים. היא לא מקשימה את זה, למרות שזה גם לא בסדר. יש גילוי אלוקים, אבל לא כפי ש... המוסלמים והנוצרים. ולעולם תנוצח מן השאלה השוללת שצריכה ממנה שנעריך את שתיהן על מושג האמיתי של האלוקות. כי ההדר והשאלה הם סוף כל סוף סובייקטיביים לאדם, ובזה הם אמת, שכל מה שהאדם משיג משאר ומשכיל באופן חיובי, הכל הוא שלול ואפוס מאמיתת האלוקות. מפני הגבלה והאפסיות אינן הדברים היותר מסמנים את כל המושגים האנושיים, ומה שתהיה מוצצת בהן ההתעצמות של ההוויה והאישות, שהם מציאות מזרעים רק מפני הופעת האלוקות עליה ולא מצד עצמה. ידוע, מה זה לייחד? אז אומרים חכמים, לשלול מהאלוקים שלושה דברים. לשלול מהאלוקים דבר אחד שהוא המוגבלות. הוא לא מוגבל, לא בזמן ולא במקום. בכל מקום, בכל זמן זה אותו אלוקים. ב' את המורכבות, הוא פשוט. הוא לא מורכב מכל זמן. וג' אין לו שינוי באלוקים. כן? אנחנו מתייחסים לאלוקות דרך השלילה דווקא. והם מתייחסים דרך החיוב. ואחרי זה מקור העבודה זרה. על כן יסוד דעת אלוקים העומדת לעד, האלוקות המתעלה על כל התבונה והרגשה, מעל התבונה, מעל הרגשה. וחתומה בתוך התמונה והרגשה בחותם של הענבה, של הדעת שאני לא יודע, כן, של אי אפשריות ההשגה, ודווקא מצד זה היא גדולה בפעולתה על החיים, ומאשרת אותם, מעלה אותם תמיד עד עד, וכל החיים כולם, וכל התנועות החופשיות שבעולם, הרוחני והחומרי, בעולם הפעולי והכלי, נשים דווקא בה את תפקידה. וכדי להיות, לחיות אומה שלמה, יכולה להתפרנס מזון רוחני דק מיצר כזה, בשמיות נשמתה, צריך מזה הכשר גדול מאוד, הכשר גזעי, הכשר מוסרי, הכשר היסטורי, כל אלה נשלמה רק בכנסת ישראל. אך מי הם הבנים לא ישקרו, והיא להם למושיע. יישר כוח.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.